חמש בערב, השוטר הטוב.
שלום, אני בן כספית ואני יום השוטר הטוב. ההתעוררות הציבורית להפקת טקס זיכרון עממי, פתוח, מכיל, רגיש ומרגש לאירועי השבעה באוקטובר, היא אחד הדברים המדהימים שקרו כאן בזמן האחרון. המיליונים שגויסו במהירות הבזק מהציבור, ההתגייסות הטוטלית של האומנים מכל המינים והצבעים והסגנונות, הסירוב של רובם המכריע לשתף פעולה עם זו שקיבלה את התפקיד רק כדי להכניס אצבע בעין לרוב המדינה, האומץ והיזמות של עידן המדי המלך, חנוך דרמה מופלא, שיראל חוק גג איש אופקים וכל היתר, זה פשוט כל כך מחמם את הלב שזקוק לכל כך הרבה חימום בימים לוהטים אלה. אבל את השוטר הטוב היום מקבלים המארגנים ובעיקר עמדי ודאום על הצעת הפשרה שהעבירו למירי רגב, על הסולם שהם מספקים לה עכשיו כדי לפתור את זה. הם אומרים לה, תפיקי את הסרט שלך כרגיל ובלבד שנסכים שיהיו בו רק אנשים שמקובלים על כולם ולא מעוררי מחלוקת, תקבל לו שעת הקרנה מסודרת, ואילו אנחנו נפיק כרגיל את האירועים שלנו שיכללו גם אירועים בקהילות עצמן וברחבי הארץ על פי המתוכנן, וחי עמדי עם רגב ונמר עם גדי ירבץ. אז חברים, כל הכבוד על ההצעה, באמת, על הנכונות לפשרה. בואו נראה את שרת היהלומים רוצה באמת לפתור את זה, או שהיא, כמו שחשדנו מהרגע הראשון, רוצה בעיקר לריב, כרגיל.
חמש בערב, השוטר הרע.
שלום, אני אריה אלדד ואני היום השוטר הרע. כותרת בארץ הבוקר, צהל ושבק הודיעו על פעילות נרחבת בגדה, הפלסטינים מדווחים על 10 הרוגים. אז מה רע כאן? הרי מגיעות ברכות לצהל ולשבק על שהבינו סוף סוף כי לא צריך לחכות לאיזה מלון פארק כדי לעשות חומת מגן, ולא צריך לחכות לטבח כמו בשבעה באוקטובר בהתיישבות היהודית ביהודה ושומרון וביישובי קו התפר עד כפר סבא ונתניה. צריך לפעול עכשיו בקנה מידה רחב, בסיוע חיל האוויר, אולי לפנות אוכלוסייה כדי לנקות שטח, לאתר מנהרות שוודאי כבר נחפרו, להילחם. אז על מה השוטר הרע? לעיתון, לארץ, שפעם היה ציוני וכעת מתעקש במין עצימת עיניים חזקה שלא לראות את המציאות, והוא ממשיך לקרוא ליהודה ושומרון הגדה. גדה של מי? של מה? כשירדן סיפחה את השטח הזה אחרי מלחמת העצמאות ושלטה בו, מבחינתה הוא היה חלק הממלכה שנמצא בגדה המערבית של הירדן. ב-1988 חוסיין ויתר עליו רשמית, לא שייך יותר לירדן. אם ישראל תיאלץ חלילה לוותר עליו, השטח הזה ייקרא חמאסטן, ג'יהדיסטן, פלסטין, לא הגדה. שמו הרשמי של האזור בישראל הוא יהודה ושומרון, כך מכירים אותו רוב הישראלים שחיים במציאות ולא בסרט של השמאל הרדיקלי, כשם שעל ג'ולן הוא הגולן וירושלים היא ירושלים ולא על קוץ, רק בשביל למצוא חן בעיני הגוי, לא יעזור להם.
עכשיו ב-103 FM, חמש בערב, עם בן כספית ואריה אלדד.
מה יהיה הסוף איתך? אתה משועמם, אגדה. זה שאלה היו הצרות שלך. קודם כל, אני רוצה גילוי נאות פה, האיש הזה, הוא הקורא הכי הדוק של הארץ, באלף. אני מת על זה שכולה כותבים לי, אני מאזין הדוק שלך, עם היי, אתה מכיר את זה? נשבל, אתה יודע כמה אנשים? תשמע, העברית פשטה רגל.
תשמע, אני אקרא לך קטע של ברנר, מ-1904.
קרא.
הוא אומר, איזה עברית איומה מדברים פה, הוא צועק. והוא שופך את מרירתו על מילה שהמציאו, להתמקם. מה זה להתמקם, צועק ברנר?
זה מלשון מקום, מה, אתה רואה, בסוף רצחו אותו.
כן, הוא יודע מה זה, אבל לא מה פתאום.
יואי, איזה מזל שהוא לא פה.
הם לא יודעים לדבר עברית, כבר ב-1909.
כן, אף פעם כנראה לא ידעו, בוא, זה שפה של מלכתחילה לא ידענו אותה. מה, איפה היינו? אגדה. תשמע, הארץ לא קורא לגדה אגדה מהיום, ואני רוצה להזכיר לך ש...
בסדר, אבל
משהו השתנה. אבל אתה קורא הארץ, ואני קורא הארץ, כי זה העיתון הכי רציני בישראל, וגם כי אנחנו רוצים להתרגז. אני תמיד כותב לקוראים שמתעצבנים על מישהו בעיתון, ובאים אליי, שעיתון שלא מעצבן את הקורא שלו, לפחות פעם אחת בגיליון, הוא לא עיתון. זה כל העניין של הביקורת, החשיבה הביקורתית וכו' וכו'. יש לי על הארץ, בוא, שק שלם של גדעון לוי החבר שלך, עם הטייסים הרוצחים וכו', זה יותר גרוע. אבל אני מזכיר לך שבזמנו, כשבנט היה ראש ממשלה, הייתה לו איזה פליטת פה ובאיזשהו ראיון או משהו, אמר, West Bank, אתה זוכר? ועשו לו בלגן, ואז שלפו את כל הפעמים שנתניהו אמר את זה.
אני זוכר גם לבנט וגם לנתניהו.
לכולם.
אני אשכח להם.
לדעתי המלך חוסן, אתה יכול להגיד כמה פעמים. המלך חוסן אמר את זה בטח, אללה ירחמו.
המלך חוסן אמר ירדן היא פלסטין ופלסטין היא ירדן. גם ב-1988, בדצמבר 88, בריאיון לחיית אל ג'דידה. ירדן היא פלסטין ופלסטין היא ירדן. וכל מי שאומר אחרת הוא בוגד.
לדעתי,
בוגד אמר
אז אתה זוכר את זה כי זה מה שהפרקליטים שלך בזמנו כשאתה הסתבכת עם הירדנים שלפו לך את כל זה. טוב, בוא, אז אנחנו אם כבר בחידון, אז מה אמר אבא שלו? לא, סבא שלו, מי נרצח שם על המדרגות איפה שביקרנו?
סבא של אבדאללה, חוסן,
זה הסבא.
סבא של חוסן.
אתה בטח תמצא לי גם ציטוט ממנו.
מה הוא אמר? הוא אמר איי כשירו בו.
גם אתה ברוטוס. בקיצור, ולשוטר שלי הסכמת?
בחלקו, יש שם משפט אחד שהוא אומר, אנחנו נקרין את הסרט שלכם בתנאי שלא יהיו שם אנשים שלא נסכים איתם.
כן, אבל לא מתכוונים לנתניהו, שהנשיא וראש הממשלה ינמו, זה מוסכם על כולם. מתכוונים שם לאיזה אצבע בעין אחרת. טוב, אחרי החדשות אנחנו נמשיך את השיחה הזו.
עכשיו, 17:00 עם בן כספית ואריאל דעד.
אורחים ומפיקים, אסף נבו ושני רומנו, אחרי לשידור בני שאולסקי, ואנחנו מיד פונים ללילך שרעבי. שלום לילך.
שלום וברכה.
שלום.
לילך הייתה המחנכת, המורה המחנכת של סמל ראשון עמית פרידמן, זיכרונו לברכה, בתיכון, וזה אתה הסתיימה הלוויה שלו. את נמצאת שם, נכון?
נכון.
בחלקה הצבאית ביהוד, אם אני זוכר נכון?
נכון.
פרידמן הוא גם בן דוד שני של החייל החטוף רון שרמן, שחמאס רצחו אותו לפני המון שנים, ואביו אסף הוא מנהל ועדת חוץ וביטחון של הכנסת הרבה מאוד שנים.
כן, אני הכרתי אותו בוועדה, ודאי.
ספרי לנו עליו.
אז אתם יודעים, אנחנו תמיד מלא סופרלטיבים כשמישהו ככה הולך לנו, אבל לגבי עמית זה כאילו כל כך פשוט להגיד, כי אתם מכירים את האנשים האלה שאיך שהם נכנסים לחדר, החדר פשוט נהיה כולו אור. אז זה היה אמית. איך שהוא היה נכנס לכיתה, הייתי נרגעת, כאילו זה היה כזה האור שלנו, עם החיוך שלו. גם אם הוא היה מאחר ב-20 דקות, לא יכולתי אפילו להגיד לו לא. הוא הבוגר, החלומי של כל בית ספר, של כל מחנכת, של כל מנהל. ילד עם כל כך הרבה משמעות, כל כך ערכי, כל כך אהוב. תמיד מוקף חברים, אף פעם לא מפחד להגיד את דעתו. תמיד רואה גם את הצד השני, את היופי שבדברים, את הנכון, את למה המורה בכל זאת צודקת, אפילו שכל הכיתה חושבת שהיא טועה. הילד הזה שאת פונה אליו כשאת רוצה לעשות משהו ולא בטוחה שזה מתאים לכל התלמידים, אז הוא תמיד הבן אדם הכי מתאים לייעץ. באמת, רק דברים טובים. ילד של אור.
הוא חזר לבקר בבית הספר אחרי הגיוס, או שבגלל המלחמה בשנה האחרונה זה לא התאפשר בכלל?
אז זה לא התאפשר בכלל, אבל כן פגשתי אותו לפני שבועיים, והוא היה כל כך מבסוט, והוא אמר לי, אני כבר נכנס לעזה, רק הייתי בבר מצווה של אח שלי, וביום ראשון אני הולך, וכל כך כאילו התגעתי, והלב שלי התמלא, וכאילו איזה תלמידים, וזהו.
לילך, אני חייב להגיד לך שאת מסרטטת אותו בצורה כל כך מופלאה וכל כך כואבת שממש קשה לי עם השיחה הזאת. איזה בית ספר זה? עוד לא אמרנו.
זה בית ספר יובלים באור יהודה.
ואת בעצם לימדת אותו באיזה שאני כאילו יהודה לפיוד בית כזה?
יהודה לפיוד בית.
כל התיכון בעצם.
נכון.
תלמיד טוב, מעבר לאור ולהכל גם ציונים טובים וזה?
ציונים טובים, אבל אחד כזה שיודע להגיד לך, לא אכפת לי כמה אני אקבל במבחן, לא אכפת לי, זה לא מה שחשוב לי. באמת שאני, אין לי מילים חוץ ממילים שישמעו לא אמיתיות.
מה הוא עשה חוץ מלהיות תלמיד ולהיות במרכז החברה? היו לו נושאים שבהם הוא טיפל, תחביבים?
אז עמית היה מדריך בצופים, וכל החניכים שלו עכשיו בלוויה. מדברים על מדריך מדהים ואהוב ומשמעותי והם קרואים ואין, הוא פשוט כל מקום שהוא דרך בו הוא באמת היה כל כך משמעותי.
וזה כל כך זו קלישה שנאמרת שנות דור, והיא תמיד נכונה, פשוט הכי טובים נופלים.
זה פשוט ככה, זה פשוט ככה. אלוהים לוקח את הכי טובים, זה פשוט ככה.
אני חושב על עצמי, בן אדם הכי מדהים שפגשתי בצבא והיה איתי בצבא, נפל בלבנון הראשונה. זאת אומרת, לכל אחד יש את הדוגמה שלו, שעל אלה, המודל לדוגמה, האור שנכנס לחדר, כאילו מה שתיארת עכשיו את עמית, אני יכולתי לתאר לך את עודד שלי, ואני בטוח שארי יכול לתאר את אלה שהוא ליווה למנוחת עולמים.
יורם ויגאל, בטח. אבל הם מיום כיפור, הם מיום כיפור.
כל אחד והמלחמות שלו. תגידי, הוא דיבר בתיכון, נניח בשמינית, הוא סיפר שהוא הולך לחיר, לנחל. אגב, לא אמרנו, אבל הוא היה לוחם בנחל, וגם לא אמרנו ש703 חיילי צהל נפלו מ-7 באוקטובר, מתוכם 339 בתמרון. מספרים משוגעים, פשוט משוגעים. שאלתי אותך, אז כן, אם הוא דיבר על הצבא.
הם דיברו המון על הצבא, גם בתוך החבורה, שבאמת כולם שם התגייסו לשירות נורא משמעותי. והוא כל הזמן היה לנו המון שיח על הצבא, גם במסגרת ההכנות לצהל. זה היה מאוד נוכח, שהוא הולך ליחידה קרבית, והוא תורם, כי אם אני לא אתרום, אז מי אתרום? שיח מאוד, זה היה כאילו ברור. זה היה ברור שהילד הולך ליחידה קרבית.
והילד הלך ליחידה קרבית.
והילד הלך ליחידה קרבית.
סיפור 932 נחל.
סיפרו על נסיבות נפילתו?
שמעתי קצת מהאימא, אז אני לא יודעת מה אני אמורה להגיד ומה לא, אז אני מעדיפה לא להגיד כלום.
כמה אחים ואחיות יש לו?
יש לו אח גדול, שבמקרה גם אותו חינכתי לתקופה קצרה, כי הוא היה צריך לעבור בית ספר. ויש לו גם אח קטן.
אני מתבייס שלא חינכת גם אותי, את נשמעת מחנכת נהדרת, אבל ואת יודעת דבר אחד,
והוא היה מקרה קשה, הוא זקוק לחינוך,
ואת יודעת שאמרתי מקודם משהו שפשוט בטח הקפיץ גם את אריה, כמו שאני מכיר אותו, שהוא היה היחיד שיכול להגיד שעם כל הכיתה אומרת שהמורה טעתה, והוא יכול היה להגיד שהמורה צודקת, בזמן שלנו המורה פשוט צדקה.
מורה פשוט צדקה, אז אצלנו לא.
אף אחד לא יעז להגיד שהיא טועה.
אז אצלנו הילדים מתווכח וזה מבורך, אבל הוא גם ידע להגיד מתי אני צודקת. הוא גם אמר לי מתי אני טועה. אבל גם מתי אני צודקת.
עמית פרידמן, נוח בשלום וחיבוק למשפחה, ולאן נוליך את כל הצער הזה? לילך, תודה.
תודה רבה. תודה.
טוב, אז היה מאמץ קצת לרענן את התוכנית, את הפינה של אבי אשכנזי, אריה. כי אם בסדר, אז יורים על הצפון וכבר לא נשאר שם אף אחד, ובציר נצרים וזה, אז אנחנו בשומרון. שלום אבי.
שלום לך, ערב טוב.
צהריים טובים. האמת היא שהיום הייתי בצפון, ואני אומר לכם, הלב נחמץ כל פעם מחדש.
לגמרי.
גם שרוף וגם נטוש.
כן, וזה חבל עבר ארץ כל כך יפה, כל כך מדהים, במיוחד עכשיו בסוף אוגוסט, זה פשוט כואב הלב, באמת.
כן, הכל שהיה אמור להיות עכשיו שוקק, והבניאס, והקייקים, והבובים, והצימרים.
כן, כל התייק.
אפילו הכינרת, אמרה לי, פה בתוכנית, באיזה בוקר שהחליפה את ינון, הילד שקד עלתה עם הבת של הכינרת, אין כלב.
כן, אבל המרכז היה בכל זאת היום ביהודה ושומרון, ושוב שמעתי משהו שהצליח בוודאי לעצבן רבים, שההחלטה לצאת למבצע רחב נפלה אחרי ניסיון הפיגוע בתל אביב. גם אתה שמעת את זה?
האמת היא שאתה צודק חלקית, ואכן מבחינת העובדות הזה גם הסיפור של הפיגוע בתל אביב היה טריגר לצאת למבצע, אבל כל הסיפור הזה שמה שקורה בצפון השומרון, ואתה יודע שאני כבר אמרתי את זה כמה פעמים בתוכנית, בפינה שלי הזאת שלכם, שיש מאמצים עילאים של איראן להכניס הרבה מאוד טרור ליהודה ושומרון כתחליף למה שקרה בעזה. והמאמץ הזה מזוהה על ידי השב"כ ועל ידי פיקוד מרכז, הוא עשה אין ספור מבצעים של כיסוח דשא בצפון השומרון, ועכשיו הם פשוט מבינים שהם צריכים לעשות מבצע קצת יותר רחב, יותר ממושך, יותר ממוקד, בו זמנית על הרבה מאוד מעבדות, על הרבה מאוד תשתיות טרור בתוך איוש, כדי לתת איזשהו סוג של מכה ולמנוע את המשך הזליגה הזאת עד כמה שניתן בתוך איוש.
אבל תשמע, מבחינת, תדבר איתנו קצת על סדרי הגודל, זה דבר שלא היה. מבצע הוא גדתי, 15 מחבלים כבר הרוגים, כולל התראות בנקודות מסוימות שיהיה אולי פינוי אוכלוסייה, סטייל צפון, צפון הרצועה, כאילו, כל הכניסות לג'נין נסגרות, כאילו, זה כמו ניקוי לפסח.
נכון, כי תראו, בסוף, הפעילות היא פעילות אגרסיבית מצד איראן, דרך השלוחות שלה, שזה חמאס וג'יהאד איסלאמי, ושזה מופנה דרך טורקיה ועוד מדינות באזור, שהם פשוט מזרימים גם כסף, גם אמצעים, גם הכוונת הדרכות, גם גיוס ועידוד פעילים בשטח, כולל בבירזז ובמקומות נוספים באוניברסיטאות, אוניברסיטת ג'נין וכיוצא בזה. גם ניסיונות לחכות בכפרים אחרים, במקומות אחרים, את מה שקרה בג'נין, ולוקחים את מחנה פליטים ג'נין כדוגמה להצלחה מבחינתם, איך אפשר לאתגר את הצבא הישראלי ואת מדינת ישראל. וכל זה מבינים בצבא שחייבים לטפל ולטפל בעומק, וכשמכניסים שתי חטיבות, את חטיבת כפיר ואת חטיבת מנשה, עם כל הסדקים הנוספים והנלווים שזה מג"ב ויחידות מיוחדות נוספות לתוך תא השטח, ומבצעים פעילות גם בתוך המחנות הפליטים וסוגרים את המחנות, וגם מערבים את חיל האוויר שמבצע תקיפות אוויריות בעזרת כטב"מים ומטוסים, ואנחנו מדברים על רק בבוקר 11 מחוסלים, ובמהלך היום יש עוד דיווחים על מחוסלים נוספים, ושוב זה על פי בסיס מידע של הפלסטינים, לא של צהל לפי שעה, וראינו אתמול את החיסול בנור אל שמס של החמש מחבלים, חמשה מחבלים שהיו שם ותכננו לבצע פיגועים, אז זה בדיוק הגברת הלחץ בעניין הזה. וכן, גם הסיפור של תל אביב הדליק נורות אדומות, כי מבינים שזה לא רק לאתגר את הצבא בתוך שטחי איו"ש, אלא לנסות ולשחזר פיגועים גם בתוך שטחי ישראל, אם זה תל אביב ומקומות אחרים. וטוב שישראל מתעוררת ומכריזה לאיו"ש כזירה נוספת משמעותית, עם כל מה שצריכים להשקיע בעניין הזה. וזה המשימות כרגע של אוגדת איו"ש ושל פיקוד מרכז.
מה היה בסוף עם פרחן אלקדי? זה היה חילוץ מורכב, נועז, שין 13, יעלום 401, או שמישהו שהשומרים עזבו אותו לפני כמה ימים, השאירו לו אוכל ומצאו אותו במקרה? איפה האמת?
האמת, גם וגם, והסיפור הוא מאוד פשוט. המידע הגיע שיש קומפלקס של מנהרות, שמדובר על כמה מאות מטרים של מנהרות שהן מצטלבות ומשתלבות אחת בשנייה באיזשהו מקום בדרום הרצועה, אפשר לפרט כרגע את המקום המדויק, שהיא גם, אגב, זה מנהרות עם כמה מפרסים בעומק, הוא עצמו נמצא בעומק של 30 מטר מתחת לפני הקרקע. המידע דיבר על כך שבמנהרות האלה יש חטופים, לא ידעו להצביע איזה חטופים וכמות המספר החטופים, השבק, אבל יודע שבמנהרות האלה יש חטופים, והמידע הנוסף שהיה זה שכנראה שחלק מהמנהרות האלה ממולכדות. מה שצהל עשה זה עשה פעולה שגרמה לאנשים בתוך המנהרות לצאת מהמנהרות, כלומר לאותם שומרים לצאת מהמנהרות, והכניסה בוצעה כבר לפני 4 ימים, 4 או 5 ימים לפני המועד שבו הוא נמצא, התחיל המבצע הזה, שהוצאת השומרים בדרך שאנחנו לא יכולים לפרט כרגע ומתאמת צנזורה, ורק לאחר שהם יצאו, נכנסו לוחמי היחידות המיוחדות פנימה, שזה יעלום ושייטת 13, וביצעו סריקה מאוד דקדקנית במנהרות. עכשיו צריכים להבין שבמנהרות האלה יש חדרים, אין מספר גדול מאוד של חדרים, הרבה מאוד מרחבים, והסריקות התבצעו בצורה מאוד איטית, מהחשש קודם כל שנשארו שם בכל זאת איזשהו מחבל או שניים ששומרים על החטוף או על החטופים, וינסו לפגוע בכוחות או בחטופים, והדבר השני זה שהחשש ממטענים, ולכן הסריקות האלה התנהלו מאוד באיטיות. בסופו של דבר הוא נמצא לבד עם אותה קערית מים או בקבוק מים שהיה לידו, מוטש לגמרי, לא יכול אפילו לזוז וללכת לטפס מעל המנהרה, וככה הוא חולץ בסופו של יום.
זאת אומרת, זה לא שעבר, כמו דיברנו על זה אתמול, שעברנו, ראינו פתאום איזה בדואי והתברר שהוא שלנו, היה פה משהו ארוך מורכב, אם כי לא בפורמט של הימם שפורץ פנימה, אלא בפורמט קצת יותר מתוחכם, ואני יודע למה אתה מתכוון.
ומבלי לדעת שיושבת שם נוער גמני או מישהו אחר, או פרחן, הם לא יודעו מי החטוף וכמה חטופים. אגב, גם התשאול שלו שנמשך קרוב לשעה, זה היה מיועד להבין אם יש עוד חטופים לידו בסביבה, או, וחוטפים בסביבה. כלומר, ברגע שנתקלו בו והצלו לדבר איתו והבינו שהוא את מי שמחפשים, הם רצו לדעת אם יש עוד נוספים כדי לבצע עוד סריקות. בגלל זה גם הזמן שלקח מרגע שאנחנו ידענו, הכתבים הצבאיים, ועד שהציבור הכללי ידע וכל השמועות שיצאה הודעה רשמית של הצבא, הם המשיכו לסרוק את המנהרות האלה, את הדבר הזה, כדי להבין שבאמת אין שם עוד חטופים בסיטואציה.
ושם מצאו גם את הגופה של סמל שקד דהן?
לא. לא
כי
שם.
הלילה הביאו גופה של חייל שנרצח כן. בשבעה באוקטובר.
אני לא אומר על חיילים נרצח, הרי. הוא נפל בקרב.
אני לא יודע מה היה שם, אבל אתה צודק.
לא שזה, בסוף, לא שזה משנה הרבה, אבל אני חושב שזה קצת צורם לי, אתה יודע, חיילים נלחמים, ולא...
כן, אבל אם תופסים אותו פצוע,
כן, אם וקובלים אתה שבוי,
אותו, ולוקחים נכון. אותו ויורים בו בראש.
ואז יורים בו, זה נרצח, נכון מאוד. ואתה אומר שזה לא אותו אירוע, משפט אחרון על תקיפת רכב וכביש דמשק בעירות, מי זה פרס קאסם? מחבל מרכזי במחלקת המבצעים של ג'יהאד האיסלאמי.
כן, אתה יודע, ביקשתי מקצין בצהל שעשה לי מדרג, שכל פעם כשאומרים מרכזי או איזה יש, אז בואו נעשה לכם את המדרג. כשאומרים בכיר, זה סדר גודל של פקד אוגדה ומשהו בסגנון של אריה, תת אלוף צפון או מה שנקרא. בסדר? המקביל. כשאומרים מרכזי, זה סדר גודל של מגד במטה. אתם איתי?
יכול להיות שאנחנו מעלים אותם בדרגה לאחר מותם?
יש מצב.
יש מצב לפעמים, כנראה שכן. אבל לא, במקרה הזה מדובר באיש גאפ, ג'יהאד איסלאמי, שפעל כדי לגייס הרבה מאוד חבר'ה, גם בסוריה וגם במקומות נוספים, ולגייס אותם לשורות החיזבאללה, ולשורות הג'יהאד האיסלאמי, כדי לבצע פעולות בלבנון, וזה, פה יש עניין שהוא מאוד מעניין, כי אם באמת עכשיו בחמאס מנסים לגייס אפילו את ה... אנשים שהם בדרך כלל לא היו מתגייסים אצלם לשורותיהם, סימן שכנראה הם קצת עם הגב לקיר, כי בסך הכל נהרגו להם 550 ואולי קצת יותר מחבלים, וגם נפצעו להם כמה מאות רבות של מחבלים, כלומר גם אצלהם השורות התדלדלו.
אני אסכם את זה שאני מקווה שהם הרבה עם הגב לקיר. אבי אשכנזי, תודה.
תודה לכם.
דוקטור צחי סלוצקי, סגן מנהל המרכז הרפואי סורוקו, שלום.
שלום לך, ערב טוב.
אתה לכמה שעות היית התהילה של הראשון שמטפל ומדבר עם פרחן אלקדי, הייתה שלך, אבל להיכנס לאווירה השמחה של אתמול, בואו נשמע 15 שניות מהשיחה שלו, נדמה לי, עם ראש הממשלה.
לא משנה, ערבי, יהודי, יש לי משפחה שמחכה, מחכה לו, הם גם רוצים לסמוך, אז אני מקווה, נתפלל, שיהיה סוף לדבר הזה, שיהיה סוף לדבר הזה, גם לי ונתניהו אתמול אמרתי את זה, תשים סוף לזה, קשה מאוד לכולם.
אז זה לא המסיכה עם ראש הממשלה, אלא מה זה למחות עם העיתונאים. קודם כל, מה שלמה?
אז קודם כל, זה בהחלט אירוע מרגש לבית החולים, למדינה, לכולנו, לא לי באופן אישי, כמובן שגם לי, אבל לכולנו. שלמה בסך הכל בסדר גמור, הוא הגיע לפה במצב יציב, כמו שראיתם בתמונות, הוא ירד מהרגליים, מהמסוק לשמחתנו. הוא עבר הערכה מיד בחדר הטראומה בבית החולים סורוקה, ומשם על המחלקה, אחרי סדרת בדיקות רפואיות, כמובן בתמיכה של עובדים סוציאליים, של תזונאים, וצוות רפואי מורכב, ואנחנו שמחנו גם לשחרר אותו היום לפני ממש משהו כמו שעתיים, הוא שוחרר לביתו, לחיק משפחתו, במצב כללי טוב.
הוא ירד כ-20 קילו, שמעתי באיזה מקום, אז מה אתם רושמים לו לכן... דיאטה עתירת חלבון וויטמין D, איך מחזירים מישהו שאיבד כל כך הרבה?
אז אכן ראיתם גם בתמונות, בהחלט אחת הבעיה המרכזית זה באמת הירידה במשקל. זה תופעה שכבר ראינו גם מוכרת בספרות הרפואית, וגם ראינו אצל חטופים נוספים שחזרו אלינו. וזה בהחלט אירוע שצריך לקחת אותו בחשבון רפואית, כי גם הסינדרום של שנקרא פידינג סינדרום, של חזרה לאכול בצורה מדורגת, הוא צריך להיות בצורה מדורגת. ולכן הוא עבר פה הדרכה על ידי תזונאים, ומה הוא צריך לאכול, ומה הוא לא צריך לאכול, ואיך אוכלים את זה בצורה מדורגת, ואיך חוזרים לאכילה, ואותו מעקב יצטרך להיות גם בקהילה. אבל הוא בסך הכל, גם תחת הבדיקות שלו, הוא בסך הכל יציב ובסדר, ולכן היה אפשרי בהחלט לשחררו להמשך התוכנית הזאת בביתו, בחלק משפחתו.
תגיד, מה בודקים אצל... פיזית אני מבין, יש לי גם, דאגתי להביא פרופסור לשיחה, שישאל את השאלות הנכונות, אבל נפשית, מה אפשר לבדוק אצל בחור כזה, שכמעט 11 חודש בעצם לא ראה אור יום? איך אתם מבררים את ה... מה בכלל יש לברר? אני הבנתי גם ממה שסופר, שהוא איבד את ממד הזמן בכלל.
אז נכון, אז אני אומר, יש פה הרבה מאוד שיחות איתו, לאט לאט, לתת לו להיפתח את הנושא, עם עובדים סוציאליים, עם פסיכיאטרים, שבאמת יעריכו את מצבו הנפשי. יש פה צוות שמתורגל לזה ומוכן לזה כבר מהשביעי באוקטובר בכל הזמן, באמת להיות בקשר עם אותם אנשים. זה נכון, גם פרחן בעצמו מתאר וגם אחרים, שבעצם ממד הזמן לחלוטין משתבש, קשה להבין כמה זמן הוא נמצא שם. העובדה שהוא בעלתה תקופה מאוד ארוכה, גם כן מאתגר. אז הדברים האלו בהחלט נבדקים, שיחות רבות, וזה תהליך שהוא שיקום של הנפש, לא נגמר ב-24 שעות של האשפוז, אלא זה שיקום שיצטרך להמשיך עוד תקופה ארוכה גם בקהילה.
מה הדבר הכי קשה במצבים כאלה? החושך? הבדידות? היעדר תקשורת? מה גורם לנזק הכי גדול?
עוד פעם, אני לא יודע להגיד את זה מחקרית, יכול להיות שיש איזו תשובה טובה בספרות, אבל אין ספק שהבדידות כנראה היא אחד הגורמים המשמעותיים, והיעדר תחושת הזמן והעובדה שאתה באמת נמצא כמות של זמן שאתה לא יודע להעריך אותה במקום שאתה לא רואה יותר מדי או לא יודע כל כך. גם פה זה משתנה כמובן כנראה בין חטוף לחטוף, באמת איפה הוא בילה את הזמן, ובמקרה הזה אנחנו מדברים על חטוף שנמצא 326 יום בשבי, זה החטוף שבעצם יצא אחרי הכי הרבה זמן בשבי, אז בהחלט יש לנו פה אתגר משמעותי, וזה מכלול.
תגיד, הראייה נפגעת אם אתה כל הזמן בעלתה?
אז הראייה עלולה להיפגע בסופו של דבר, במקרה שלו לשמחתי כרגע לא, אבל זה גם נורא תלוי באמת כמה זמן ולאורך זמן הוא היה, ואם היו יציאות או הפסקות בין לבין, אבל בהחלט עלולה להיפגע.
שאלה אחרונה, עד כמה חשוב המצב שבו נכנסת, ואני לא מתכוון אם אתה בן 80 ממחלות רקע או בן 17, ברור שזה לא אותו דבר, אבל נניח פרחן שהוא בן אדם שעבד עבודה פיזית, ואני מניח שיש לו כושר, זה גם אופייני לפזורה הבדואית וזה, ואז כשהוא נמצא בסיטואציה הזו, זה משפר את הסיכויים שלו לצאת עם פחות פגיעות מתקופה כזו?
עוד פעם, אני נוטה להעריך שכן, שזה נכון מה שאתה אומר. אין ספק שזה גם החוסן הנפשי וגם החוסן הפיזי שאתה נכנס לאירוע כזה, בהחלט נותן לך עוד יכולות לשרוד את התקופה הזאת. אין ספק שכשאתה רואה את פרחן או כשאתה רואה חטופים אחרים, אתה מבין כמה המצב עלול להיות מאוד מאוד קשה את האנשים שהם להפך, שהם חולים, שיש להם בעיות רפואיות, שצריכים טיפול רפואי, וכמה קיימת סכנה לאותם חטופים שבעצם לא מקבלים את אותו טיפול. כמו שאתה אומר, פרחן באמת נכנס במצב גופני מאוד מאוד טוב, מאוד מאוד בריא, עם יכולות, נקרא לזה יכולות הישרדות כנראה יחסית מאוד מאוד טובות מסביבת כן. החיים שהוא חי בה.
דוקטור סלוצקי, סורוקה, תודה.
תודה רבה.
תודה לכם.
שתהיה לך הרבה עבודה כזאת.
קלה כזאת בדיוק. ארי, כמו שאמרת, הלילה צהל חילץ את גופתו של החטוף סמל שקד דהן, בן 19, שהוא נהרג ונחטף בשבעה באוקטובר מטנק. טנק ממם, בפיקודו של סגן עומר נאוטרה, מלונג איילנד, ועוד שלושה לוחמים שאחד מהם עכשיו חולץ מת, ואנחנו עם אבא של עומר נאוטרה, רונן נאוטרה, בשיחה מארצות הברית, שלום רונן.
שלום לך.
ערב טוב בארץ. שלום.
ערב טוב.
עד כמה בשורה כזו, שמצד אחד חילצו, מצד שני הוא לא בין החיים, מבחינתכם היא בשורה טובה או רעה, כי עוד לא אמרתי, אבל לגבי עומר, לא יודעים אם הוא חי או מת.
בגדול הבשורה היא טובה, אנחנו מאוד מקווים שההורים שלו, שמעון וסיגלי דהן, ימצאו קצת מנוחה ונחמה בעובדה שהבן שלהם יובא לקבורה בארץ. אנחנו מחכים בשביל מירב ואמיר, ההורים של עוז דניאל, שהם יזכו למשהו דומה, ויחד עם החייל השלישי, נמרוד כהן, ועומר, ששניהם נמרוד ועומר נחשבים חיים, נאבקים בלי סוף בשביל לנסות ולהביא את הממשלה, להבין את הדחיפות ולהתקדם עם העסקה. אני רוצה להזכיר שהאירוע של הטנק הוא אירוע מאוד טרגי. היה שם צוות אמיץ שהסתער על הגדר בבוקר אוקטובר 7, בלי לדעת לאיזה מלכודת אש הם נכנסים, עם טנק תקול, שלא יכל לנסוע יותר מ-10 קמ"ש, הוצמדו להם מטענים, והם הועלו באש, והם שקד, שהוחזר הבוקר, נהרג במקום בתור נהג הטנק, ועוז דניאל נאבק שם וכנראה נהרג בתקיפה עצמה, ונמרוד ועומר נלקחו לעזה חיים. זה האינפורמציה שיש לנו. ואנחנו שוב צועקים, עושים עבודה פה בארצות הברית בעיקר, בשביל לקדם את העניין מפה, אבל אנחנו פשוט לא מצליחים להבין איך זה יכול להיות שילד ציוני, אוהב ישראל, שבחר מרצונו החופשי להתגייס ולעלות לארץ, למרות שיכל להישאר בחיים הנוחים פה, היום נמצא באיזושהי סיטואציה שיש חלקים במדינה שאומרים, החטופים הם לא העדיפות הראשונה, צריך קודם כל לחסל את החמאס. לא, בשביל הביטחון הלאומי, בשביל האמון של אנשים כמונו, אב ואם ששולחים את הילדיהם לשרת בצבא, אפילו מארצות הברית, צריכים לדעת שלא מפקירים אותם. וגם אם הם מפקרו בשביל אוקטובר, 11 חודש אחרי זה עדיין מפקירים אותם, זה פשוט חובה על הממשלה להחזיר אותם.
וזה מקובל עליכם שהעסקה, אם תתקיים, תהיה בשני שלבים, והחיילים יהיו ממש בסוף?
זה שלושה שלבים,
דורשים, שלושה שלבים, או שאתם דורשים כולם תמורת כולם עכשיו.
מאוד מודאגים מהשלבים, מכיוון שאנחנו יודעים שגם אם יש שלב הומניטרי, יש מצב סביר בהחלט שממשלת ישראל תרצה לחזור ללחימה ותהיה מוכנה להקריב את החיילים שלה בשלב השני. ולכן אנחנו מאוד מודאגים מזה. מצד שני, אם לא נתחיל, לא נגיע לשום מקום. ולכן מבחינתי האישית, ושוב, זה הדעה שלנו, צריך להתחיל, וברגע שתתחיל העסקה, להפעיל לחץ עצום על ממשלת ישראל לא לחזור ללחימה ולהביא את כולם הביתה.
זאת אומרת, מבחינתך שלבים או לא שלבים, להזיז את זה קדימה. אני מניח, ממה שאני שומע, שאתם מקבלים דווקא יחס מאוד מאוד טוב ושיתוף פעולה דוק ועדכון מהממשל האמריקאי.
אנחנו בגדול מקבלים שיתוף פעולה מאוד הדוק, אנחנו מדברים עם יועץ לביטחון לאומי לפחות פעם בחודש, בדרך כלל יותר, מקבלים עדכונים, וגם חשוב לו לשמוע את דעתנו, והיו כמה אירועים שהם התחשבו בדעתנו, ויחד עם זה אנחנו פועלים בכל הכיוונים, כאנשים שהם לא פוליטיים, היינו בוועידה הרפובליקאית ודיברנו על הבמה, היינו בוועידה הדמוקרטית לתמוך ולדבר בכל מיני מסגרות, וכמובן שמענו שם את רישל וג'ון מדברים בצורה מדהימה.
זה היה מצמרר,
מדהימה.
פשוט מצמרר.
אין ספק, וקיבלנו בשתי הוועידות אהדה ותמיכה מקצה לקצה. ועכשיו אורנה ואני נוסעים לוועידה היהודית הרפובליקאית בלס וגאס שבוע הבא. שוב, לקרוא ולהפעיל לחץ על ממשלת ישראל ועל ביבי נתניהו, ראש ממשלתנו, להפסיק את ההתמהמהות, להבין את הדחיפות ולהתקדם עם העסקה. עכשיו זה הזמן, החזרה של פרחן אתמול מאוד עודדה אותנו, לא ידעו עליו שום דבר, חשבו שהוא אולי לא בחיים, כן בחיים, הוציאו אותו במצב טוב, הבן שלנו צעיר, אנחנו רוצים להאמין שהוא חזק, אנחנו רוצים להאמין שהוא יחזור הביתה, אבל הוא לא יחזור בשחרורים, זה קשה להאמין שה108 שנשארו יחזרו בשחרורים, חייב להיות שחרור בעסקה, והממשלה מחויבת לעשות את זה עכשיו.
כשאתם במגעים עם גורמי ממשל בארצות הברית, יש לכם רושם שאתם מקבלים יותר מידע ממה שמקבלים משפחות חטופים, מקבלות משפחות חטופים בארץ?
עצם הדחיפות של השיחות שלנו, ועצם הפתיחות והאמון שנוצר בינינו לבין הממשל פה בארצות הברית, בהחלט אנחנו מקבלים יותר אינפורמציה, יותר מזה. אני יודע שביקשו פגישה עם ראש הממשלה ונציגי צבא, ואנחנו מחכים כבר כמה חודשים לפגישה הזאת. בעוד שבארצות הברית הפגישה היא כמעט קבועה, והיא חוזרת על עצמה לפחות פעם בחודש, כמו שאמרתי, והרבה פעמים הרבה יותר. אז כן, אנחנו מקבלים יותר אינפורמציה, זה מוזר לנו, זה עזוי לנו, זה לא נכון, אבל זה המצב.
תגיד, אתם בקשר, אני שמעתי אותך מקודם, שמח במרכאות כפולות ומכופלות, לפחות בהנחת הרווחה של ההורים של שקד דהן, אתם בקשר עם ההורי הצוות של הבן?
בוודאי, אנחנו בקשר איתם. נכון שאנחנו פועלים מארצות הברית רוב הזמן, כי אנחנו מבינים את היתרון היחסי שלנו, אבל כשאנחנו בארץ, אנחנו רואים את ויקי ויהודה ואת מירב ואמיר, ופגשנו את שימון וסיגלית, בכל מיני מפגשים. בהחלט, אנחנו כולנו הורים של ילדים אמיצים ממקומות שונים בארץ ובעולם, ששמו הכל הצידה, הלכו על הקרבי ביותר, היו במקום הלא נכון לשמור על הקיבוצים, רצו לגדר, והיום כולנו נלחמים לקבל את ילדינו חזרה. זה פשוט עזוי.
תגיד, רונן, אני כמובן מסכים כל מילה שלך, ולכן אני דווקא מרשה לעצמי לשאול אותך שאלה קשה. כמה שנים אתם לא בארץ?
אנחנו 25 שנה כבר גרים בארצות הברית.
זאת אומרת שעוד לפני שהוא...
שני הבנים שלנו נולדו פה.
אז זהו, לפני שעומר נולד, אתם כבר לא הייתם, וחינכתם אותו חינוך ציוני, והוא עלה ארץ, זה לא רק שהוא עלה ארץ להתגייס, הוא הממם, הוא עשה גם קורס סינים.
אמת.
ויש, פה עכשיו מגיעה שאלה קשה, יש להורים בקטע כזה, למה נתנו לו, למה לא אמרנו לו תעזוב שטויות, אנחנו חיים באמריקה, בלונג איילנד, מה אתה צריך את זה, כאילו עכשיו בדיעבד, זו חומה בדיעבד כמובן, אבל יש מצב שזה אוכל אתכם, או שאתם, יש בכם את העוצמה להגיד, זה מה שהיה, לא נסתכל אחורה, נסתכל קדימה וננסה להחזיר אותו.
השאלה באמת קשה. אנחנו מאוד גאים בהחלטות של עומר, זו הייתה החלטה שלו, לא דחפנו אותו, הוא עשה שנת מכינה, התאהב במדינה ובאנשים במכינה, בגליל עליון, בקיבוץ כפר הנשיא, הוא יצר קשרים אישיים מדהימים, והוא החליט שזה הדבר הנכון בשבילו, ולא לחזור לקולג' וללכת עם החבר'ה לשתות בירה, ואנחנו תמכנו בו. האם אתה שואל, האם אני כועס על עצמי ברגעים מסוימים? בוודאי. בוודאי. בייחוד לאור העובדה שאני נפגש עם ראש הממשלה, אפילו בסיטואציות מדהימות, שהיינו בבית הלבן, שהנשיא ביידן הזמין אותנו לפגוש את ראש הממשלה בבית הלבן, בחדר הקבינט, ואני לא הרגשתי מראש הממשלה את אותה תחושה של חום שהרגשתי מנשיא ארצות הברית. מאותה הבנה שהסיטואציה שלנו מאוד קשה, לא רק שלנו כמובן, של כל המשפחות, סיטואציה מאוד קשה, ושראש הממשלה יעשה את הכל בשביל להביא אותם, דברים שאני כן שמעתי מנשיא ארצות הברית. אני פשוט לא מבין. יש פה אובדן דרך. להערכתי, ראש הממשלה מנותק, מנסה לשמור על הממשלה שלו בכל מחיר, עושה מניפולציות על המשפחות, אנחנו פשוט מרגישים במצב מאוד נחות בסיטואציה הזאת, שאנחנו לא מצליחים להביא אותו, להגיד את הדבר הנכון לכל המדינה. החטופים הם הדחיפות הגבוהה, וציר פילדלפי ונצרים וכל הדברים האחרים, שהיה לו 20 שנה לטפל בהם, יש עוד 20 שנה אחרי זה, אפשר לתת להם את הזמן ואת הדחיפויות שלהם. הדחוף באמת זה אותם ילדים שלנו שמתים שם. הם מתים שם.
רונן נאוטרה.
תודה רבה.
אנחנו מתפללים שנינו, ואני מניח שכולם, אמרת מקודם, הציבור, רוב גדול בציבור רוצה שתהיה עסקה. לפחות שזה ירגיע אותך. תודה רבה ותפילה וחיבוק.
תודה לכם, ביי.
פרסומות. עומרי שפרוני, שלום.
שלום, צהריים טובים.
ערב טוב. עומרי הוא בן קיבוץ בערי, משפחתו, קרוב של בן משפחת חצרוני, שנרצחו בשבעה באוקטובר ממייסדי תנועת קומו, איבדת בעצם ארבעה בני משפחה, ביניהם דודתך אילה חצרוני, הנכדים של דודך ליאל וינאי חצרוני, וחלק מהדברים האלה קרו בבית של פסי, ולמה אנחנו מדברים איתך? כי היום התחילו להרוס את הבית של פסי, בניגוד למקרה של נחל עוז, פה אין טענה להריסה של הבית של פסי, אתה פשוט הלכת לשם. משהו משך אותך, כאילו אני שואל את עצמי בעצם, מה משך אותך לראות את הבית הזה שהפך למלכודת מוות ליותר מדי אנשים ברגעיו האחרונים?
תראה, קודם כל, לפני שזה הבית של פסי, כמו שכולם מכירים אותו, הוא גם הבית של דודה שלי, איילוס, ושל הילדים, ליאל וינאי. והבית הזה נכנס לנו בחודשים האחרונים עמוק עמוק לתוך מערכת הדם והזיכרון. ושם היו הזיכרונות האחרונים שלנו, מאיילוס והילדים. ויש משהו סמלי בהריסה שלו. היה חשוב לי להיות שם. אנחנו חיים עם הכאב. וכשחיים עם הכאב, לתפיסתי צריך גם לתת לו מקום ולחוות אותו, ואני הייתי צריך להיות שם. זה חלק מהכאב שאנחנו נושאים.
וההריסה היום היא חלק מריפוי הכאב? או טעות, צריך היה להנציח אותו כאנדרטה?
לא, לי אף פעם לא הייתה מחשבה שהיה נכון להנציח את הבית הזה כאנדרטה. הוא בלב הקיבוץ, קיבוץ להתחדש ולצמוח, ויהיו בו חיים אחרים, חדשים, ואת הפצעים האמיתיים אי אפשר באמת, לא המבנה הזה איתו או בלעדיו, זה לא ישנה כנראה שום דבר. ואת הזיכרון צריך לקיים באופן כזה שהוא לא, שהוא יאפשר חיים. אני חושב שזה ממש חשוב. אז לי לא היה דילמה כזו.
צריך לטעמך להשאיר איזה בית אחד כפי שהיה באותו יום, שרוף, פרוץ, שרוס?
שאלה קשה, שמתלוות להמון המון שאלות. נתחיל מזה שזה קיבוץ שצריכים להיות בו חיים, וצריך להקים אנדרטאות, אבל צריך גם לאפשר חיים, והשאלות האלה מאוד מאוד עדינות, הן בעיקר שאלות של הקהילה. אני גם חושב שאם משאירים בית כזה, בכל זאת הוא לא צריך להיות בית של משפחה. אולי בית מבנה ציבור או משהו כזה, אבל אחרת אתה נכנס גם לשאלות את של מי משאירים ומה, בסוף זאת קהילה פגועה שצריכה להשתקם. שאלות האלה הם שאלה.
ואגב, קהילה פגועה שצריכה להשתקם, איפה אתם על הסקאלה? איך אתה יכול להבחן את בערי שנכנס ללב של כולנו בימים אלה, עוד מעט שנה אחרי? אתם אמורים, אם אני זוכר נכון, לעבור בצורה קהילתית לחצרים, או שאני מבלבל?
כן, בערי עוברים לחצרים
לתקופת
ביניים, אבל בין שנתיים לשלוש אני מעריך. עד שיוכלו לחזור לבארי, אבל בינתיים כבר יש אנשים שגם חוזרים לבארי, כולל משפחות שחלקם זה קצת נכפה בגלל ההתנהלות של תקומה בחלק מהמקרים, אבל לקראת הראשון בספטמבר אז יש גם משפחות שחזרו כדי לאפשר חינוך לילדים, ויש אנשים גם שלא היו בחצרים. הקהילה, אני אומר כבר הרבה חודשים שעל בארי אי אפשר להגיד משהו אחד, זה אסון כל כך גדול שיש כל כך הרבה דרכים לחוות אותו. אני חושב שסך הכל כקהילה, אם אפשר בכל זאת להגיד משהו, אז כן, קהילה יחסית חזקה ומגובשת עם כוחות, וגם קהילה גדולה, אז יש עוד הרבה כוחות שנשארו להניע את הקטר הזה, אבל כל דבר הוא מורכב וכל דבר הוא קשה. מה יהיה? שאלה גדולה. השיקום הפיזי הוא החלק הפשוט באירוע, זה בטוח.
ואתה יודע להגיד כמה משפחות מתכוונות לעבור לאתר החדש בחצרים?
אני לא יודע בדיוק, אני חושב שמדברים על בערך 70% ממשפחות הקיבוץ, אבל זה לא, אני לא בטוח שיש לזה ממש משמעות לגבי מי הוא חלק מהקהילה ומי לא. יש פה הרבה שאלות טכניות גם, והרבה שאלות של גם של החינוך של הילדים וגם של איפה היינו עד עכשיו, יש כל מיני שאלות.
תגיד, יש כל מיני שאלות, ואחת מהן זה הסערה סביב הטקס. מעניינת אותי עמדתך, כי היום עולה הצעת פשרה שאני חושב שהיא מאוד מכובדת, שלכם, שאתה גם חבר בתנועת קומו, שהיא ממארגני הטקס הזה, הצעה של חנוך דאום ושל עידן עמדי, עידן עמדי זה שאמר טקס רק עם אנשים שאין עליהם מחלוקת, וחנוך דאום אמר, תכינו את הסרט שלכם, יוחלט באיזה שעה הוא ישודר בכל הערוצים, ואנחנו נעשה את האירועים הקהילתיים והעממיים והמרגשים של הזה, ואפשר לעשות את זה ביחד. אתה בעד?
אז קודם כל אני באמת חושב שההצעה של חנוך היא הצעה הגיונית מאוד ומכבדת. הטקס שאנחנו מובילים, משפחות שקולות, הפך להיות טקס לאומי, מרכזי. הציבור צריך אותו, אנחנו ממש מרגישים את זה שיש קריאה והמון המון תמיכה, כולל של אמנים, וכל הציבור מוזמן אליו, והוא הפך להיות הטקס המרכזי. ואף אחד לא אוהב את השערה הזו, ושיש בכלל שערה. ההצעה של חנוך עושה הרבה סדר בשכל. טקס שהוא מצולם מראש, אפשר בהחלט לבחור לקיים אותו בזמן אחר, שלא יתנגש, ולאפשר למשפחות שרוצות בזה או בזה, לבחור בכך. אני חושב שזה לגמרי הצעה שעושה שכל.
איפה אתם מתכננים לקיים את הטקס שלכם?
זה כבר התפרסם שהכיוון הוא באמת לאזור פארק הירקון. זה אתגר מאוד גדול לעשות טקס שיוכלו להיות בו כל הציבור ולהיות מוזמנים אליו כל הציבור. מצד אחד, מצד שני שהוא יהיה אינטימי, קשור למשפחות, אבל יש משפחות שכולות שמובילות אותו, ואני בטוח שאנחנו נצליח במשימה הזו. אנחנו נאפשר באמת לכל הציבור לקחת חלק באירוע הזה, שהוא סך הכל אירוע ציון, שכולנו רוצים להרגיש חלק ממנו וצריכים להרגיש חלק ממנו.
עמרי שפרוני, תודה.
תודה רבה.
תודה לכם.
פרסומות. חבר הכנסת גלעד קריב, עבודה, שלום.
ערב טוב.
רצינו לשמוע את דעתך בנושא הניסיונות לפשרה ולפלונטר דעתי כבר המשבר החוקתי כבר פה בנושא בחירת הנשיא לעליון, אבל בעודנו מדברים קיבלתי פה ציוץ מרדיו אחר, בו התראיין השר דודי אמסלם ואמר את הדברים הבאים: אם אני שר המשפטים, אני לא מציית לבגץ, הם עוברים על החוק. בית המשפט העליון היום לעומתי לממשלה בכל עניין ועניין, אם זה היה תלוי בי, הייתי מביא היום את החקיקה לשינוי הוועדה לבחירת שופטים, לקריאה שנייה ושלישית, ונראה מי מצביע נגד. ההשפלה של רוב הציבור וכולי, אני לא שומע עליהם אם אני שר המשפטים, הם עוברים על החוק. כן, תגובתך.
טוב, אז קודם כל אולי כדאי להזכיר שהשר דודי אמסלם הוא שר נוסף במשרד המשפטים. אז יש לנו שר במשרד המשפטים שקורא לאי ציות לפסיקה של בית משפט, ואגב, מה ההגדרה שלו לבית משפט שפועל בניגוד לחוק? שהוא פוסק באופן נאומתי נגד הממשלה. זו ההגדרה של דודי אמסלם למה זה בית משפט שפועל בניגוד לחוק. כי הוא רוצה בית משפט שבעצם כמו במשטר לא דמוקרטי, במשטרים טוטליטריים, בית משפט שפועל על פי ציווי של הממשלה. בסדר גמור, זה מה שדודי אמסלם רוצה. כדרך אגב, הוא טועה בענק. רוב הציבור לא תומך ולא תמך במהפכה המשטרית שניסו לקדם. כדרך אגב, גם אין להם 64, ככל מי שיודע מה קרה בכנסת, מבין שהיו חברי כנסת בתוך הקואליציה שאמרו עד כאן, עילת הסבירות אנחנו עוד מוכנים להצביע, אבל שום דבר מעבר לזה. ולכן דודי אמסלם גם טועה בהגדרה של מה זה בית משפט שפועל בניגוד לחוק, והוא גם טועה בניתוח הסיטואציה הפוליטית.
השאלה אם דודי אמסלם הוא הפרשן הכי טוב של החוק, גם אני מטיל בכך ספק, אבל אולי הוא מתכוון לזה שעניין הסניוריטי למשל אף פעם לא היה מעוגן בחוק, אלא בנוהל.
כן, אתה צודק, פרופסור אלדד.
ובית המשפט מנסה לכפות נוהל כאילו היה חוק.
פה לצערי אתה טועה.
אבל התחלת בזה שהוא צודק, בוא נתחיל בטוב.
אז אני אומר, נכון, פרופסור אלדד צודק, בכך ששיטת הסניוריטי לא מעוגנת בחוק. יש במשפט חוקתי, יש משקל לנוהג שקיים מקום המדינה, אבל אתה צודק, זה לא מעוגן בחוק. אבל איפה אתה טועה? מה שכן מעוגן בחוק, הוא שבחירת נשיא לבית המשפט העליון דורשת רוב רגיל בוועדה.
לא אמרתי אחרת. מיוחד. לא
יפה.
אמרתי
אחרת. ולכן, אם שר המשפטים יודע שזה החוק, והוא מסרב לכנס במשך למעלה משנה את הוועדה כדי שיהיה נשיא קבוע לבית המשפט העליון, אז הוא פועל בניגוד
לחוק. אולי הוא רוצה למנוע משבר והוא רוצה להשיג דיל, בוא נסגור עסקת חבילה, גם נשיא וגם שופטים.
עכשיו בוא נלך על הסברה הזו. אני כדרך אגב חושב שהוא לא מעוניין בדיל, הוא בעצם רוצה להכשיר את ההחזרה של המהפכה המשטרית במושב החורף מהרבה סיבות. אבל בוא נאמר, ניתן לו את ההנחה הזו שיריב לוין, שבאמת התנהל בשנה וחצי האחרונות בצורה קיצונית וקנאית ומעוררת פלגנות, ניתן לו את ההנחה, הוא רוצה פשרה. אבל לא הגיעו לפשרה. יש חוק במדינת ישראל או אין חוק? שר משפטים יכול לקחת את החוק ואת בית המשפט העליון בתור בני ערובה, ולומר אם אני לא מקבל את התוצאה שאני רוצה, אז אני לא ממלא את החובה שלי ומכנף את הוועדה.
אני מזכיר לך את שרת המשפטים ציפי לבני, שעשתה בדיוק אותו דבר, לא בנושא
לא לגבי נשיא,
אלא לגבי שופטים, אבל
היא החזיקה
את כל
אירוע.
הוועדה כבת ערובה. והשמאל לא צרח עליה שהיא...
קודם כל רבים צרחו עליה, אבל זה יש הבדל בין נשיא. נשיא זה תפקיד... מכריע, זה לא עוד שופט שאתה שם ממלא מקום, הרי בעליון יש פרקטיקה.
אני אומר יותר מזה, ואם בוא עוד פעם, אני עובד על הנחות, בסדר. בוא נצא מנקודת הנחה שציפי לבני שגתה, אני אפילו אזרום איתך, אריה, למרות שזה לא נכון, כי הייתה הרבה מאוד ביקורת, בייחוד מצד
נכון.
כל, על העניין הזה, אבל בוא נזרום איתך, נו אז מה? אז מה, אני לא מבין, אנחנו מצדיקים את ההתנהגות הדיריונית
תשמע רגע, גלעד, יש לנו, בעבר, תקשיב שנייה, יש לנו דקה, ואני מאוד רוצה, אתמול עלה פה גדעון סער, והסכים איתך לגבי הנשיא, אבל אמר שכן, זה לגבי שלושת השופטים צריך לעשות, לקבל פשרה, ושיהיה אחד שמרן, אגב, אני חושב שהוא צודק.
אבל גם כאן, ישנה הטעיה של הציבור. הדיון הוא לא על שופט שמרן.
הדיון הוא לא קהלת.
הדיון הוא האם לגיטימי, שבמקום, הרי ישנה הסכמה, שאם ממנים עכשיו שלושה שופטים על העליון, אז אחד מהם, ואולי אפילו יותר מאחד מהם, מייצגים עמדה יותר שמרנית מבחינה שיפוטית.
אוקיי,
אבל
אז...
מגיע, אבל זה לא על זה מדובר. מגיע השר לוין ואומר, אני רוצה שני אנשים ותו לא. או את אביעד בקשי או את רפי ביטון. יש נימוקים כבדים מאוד מדוע להתנגד לשני השמות הללו. הוא לא מביא עוד שמות. השמות הללו הם בחירה
אגב,
פוליטית.
אגב, יש שמות נהדרים, גם אתמול עלה עוד שם של מישהי מבר אילן. אבל התוכנית בוודאי. נגמרה, נמשיך פעם הבאה. גלעד קריב, חבר הכנסת, תודה רבה. עורכים ופיקים אסף נבו ושני רומנו, אחרי השידור. בני שאולסקי, עורכי דיגיטל גיא רביב, מיכל קדוש ומיטאי דואק. אחרנו ספורט עם קופן ומליניאק. אתה פה מחר?
אני לא, אבל ביום שישי בבוקר, ואנחנו ניפגש ביום ראשון.
ראשון, יאללה, להתראות.
להתראות.